אני רוצה קודם כל לפתוח בהכרת הטוב, ממש להגיד תודה מעומק עומק הלב לכל מי שהשתתף במבצע שומר החומות והלך וסייע והיה חלק, אם זה ברמה של השעות בבית מדרש ואם זה ברמה של לסיים מסכתות של משניות או פרקי תנ"ך. אני אומר את זה לא רק ברמה של יישר כוח, כי זה חשוב לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל וכן הלאה, עוד רגע גם נדבר על זה. קודם כל זה חשוב לי ברמה האישית, בשביל זה אני עובד פה, בשביל זה אני עושה את כל העמל הגדול, ברור לי שזה גם בשביל גם לכלל הצוות. יש פעמים שאתה בולע כדור וקשה ומאתגר ולא פשוט והרבה מאוד משימות ואתה צריך לנהל הרבה דברים במקביל. רגעי הנחת זה רגעי הנחת האלו, רגעי הנחת שאתה אומר שווה את כל המאמץ והעבודה, זה בדיוק הרגע שבו אתה רואה את תלמיד שהגיע והתאמץ ולמד תורה וסיים משנה וכתב מאמר וסיים כמה פרקים בתנ"ך והיה עוד ונתן עוד פוש בשעות שלו בבית מדרש. אז אני רוצה לומר לכם תודה מעומק עומק הלב לכל אחד שהשתתף והיה, תודה ברמה אישית, ממש תודה מעומק הלב לגמרי, מגיע לכם מחוק כפיים. ועכשיו מעבר לרמה של התודה האישית, אני רוצה גם לדבר ברמה הלאומית. אשריכם ואשרי חלקכם שאתם חלק מתהליך נפלא של הקמת משיח בן דוד. ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. תקשיבו, יש שני חלקים בתקופה שבה אנחנו נמצאים. חלק אחד שעברנו אותו, או שאנחנו עוברים אותו עכשיו והוא קורף לנגד עינינו, וחלק שני שאנחנו הולכים ובונים. אנחנו, האנשים האלו פה בחדר הזה, חלק מהבנייה של תהליך חדש ומחודש וחשוב מאוד, אומנם קצת עתיק, יש לנו אותו מניסיון עבר, אבל עדיין הוא חדש. תקשיבו, לפני 150 פחות או יותר שנה התעוררו בעם ישראל אלפי אנשים, אלפי יהודים יקרים בכל רחבי העולם, ואמרו אנחנו רוצים לבנות את החומר של עם ישראל, אנחנו רוצים לעלות לארץ, להקים צבא, להקים התיישבות, להיות פה, לבנות את החומר, את הגוף. ואנחנו במשך 2000 שנה לא היה לנו גוף, היה לנו אולי בית כנסת, בית מדרש, ספרים, חוכמה, זה מה שהיה לנו במשך 2000 שנה. והנה עכשיו אנחנו רוצים לעלות לארץ ולהקים את הגוף הלאומי של עם ישראל, זה מה שהם אמרו. והם ידעו לומר את זה לפעמים בלשון הקודש ולפעמים בלשון החול, ולפעמים הם דיברו את זה בצורה של סוציאליזם, ולפעמים בצורה של הרצל, ולפעמים בצורה רוחנית, ולפעמים ז'בוטינסקי, וכל פעם בצורה אחרת, אבל בסוף האמירה הייתה אותה אמירה. אנחנו בונים את החומר של עם ישראל. עם ישראל זה לא רק אידאה, זה לא רק איזה עיקרון, זה לא רק רעיון, זה גם בסוף מדינה וארץ, ויש לה צבא ויש כלכלה. וזה מה שהיה, זה התקופה הראשונה. התקופה הזאת קוראים, בעולם הנפטר קוראים למשיח בן יוסף. יוסף היה משביר לכל הארץ, הוא היה אותו אחד שידע לקחת את כל האידיאלים הגדולים אבל בסוף לנהל איתם הממלכה ולקחת את האימפריה הגדולה בעולם, ובתוך האימפריה הזאת בסוף להחליף כסף ולדעת איך לנהל כלכלה ואיך לנהל צבא. בסוף זה מה שיוסף הצדיק, זה מה שהוא ידע גם לעשות. הוא כמובן גם היה צדיק, הוא כמובן גם ידע לנהל הרבה מאוד מערכות של צדק ויושר, אבל מה הוא בא לעשות? הוא בא גם ואולי בעיקר לנהל את העולם הזה. זאת הסיבה שבגללה גם בניו אפרים ומנשה לאורך הדורות יהיו אלו שינהלו את העולם הזה של עם ישראל. הם אלו שכשמלכות יהודה וישראל יתפתלו, הם יהיו במלכות ישראל, הם יובילו את מלכות ישראל, הם יהיו אלו שיהיו עם רוב האנשים, עם רוב הכסף, עם רוב הייצוג של העולם הזה. זה מה שיהיה אצל תולדות, אצל משפחת יוסף. הרב זצ"ל, הרב קוק, כשהוא בא להספיד את הרצל, הוא אמר ביטוי שהארץ ישראל הזדעזעה כשהוא אמר את זה, אבל הוא אמר, הבן אדם הזה הוא ניצוץ ממשיח בן יוסף. כן, נכון, הוא אמנם לא היה שומר תורה ומצוות באופן כללי, לפחות בחלק מהדברים, כן, חלק מהדברים לא. זה נכון שגם הוא טעה בכל מיני דברים. היו כל מיני נקודות שאולי יהיה, אבל הוא בסוף יזם את הקמת הגוף הלאומי. ונקודת השיא של הגוף הלאומי הייתה קודם כל בהקמת המדינה, אבל אחר כך במלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים פתאום נוצר מצב שבו הגוף הלאומי חזק, ואין אף אחד בעולם שיכול לחשוב אחרת. הוכחנו לכל העולם איך למרות שרוסיה תומכת, ולמרות שאנחנו מתמודדים במקביל עם מצרים, ירדן וסוריה, הקנו אותם שוק על ירך, והצלחנו לנצח אותם בצורה מדהימה, ובתוך 6 ימים להכפיל פי 3 את שטח מדינת ישראל. זה היה ניצחון מדהיר, עוצמה אדירה של הגוף הישראלי, וכן, זה היה האוזי הישראלי, סמל הניצחון, נהיה סמל לעוצמה בינלאומית. והפנטום שהשתמשנו בו במלחמת ששת הימים, היה סמל לעוצמה. אבל משיח בן יוסף, אמנם אנחנו, אומר הגאון מבילנה, אנחנו אמורים להתפלל שהוא לא ימות, משיח בן יוסף מת. במלחמת יום כיפור, משיח בן יוסף התחיל את תהליך הגסיסה שלו, וכמה שנים אחר כך הוא מת. הוא מת בזה שאותם אנשים שהיו אלו שהובילו את תהליך הגאולה של עם ישראל, אנשים מלאים בהתיישבות ומלאים בעשייה ציונית והתגייסו לצבא ליחידות הכי מובחרות, אלו, אותם אנשים בדיוק, הם ובניהם, אלו האנשים שהרימו את הגרזן בשביל להרוג מבפנים את המפעל הציוני. מבפנים, אותם אנשים בדיוק. הם היו בשיא ההתיישבות, הם היו בכל הקיבוצים, הם היו בכל המושבים, הם הובילו, והם או בניהם בדיוק מאותם מקומות יוצאים ואומרים, זה כיבוש, זה משחית, זה נורא, אי אפשר ככה, אי אפשר לסבול את זה, מדינת ישראל הולכת לאבדון. וככה אחד אחרי השני, בהתחלה זה היה מול ההתיישבות, אחר כך מול צה"ל, וככה נגסו בכוחו של עם ישראל, ויצרו מצב שבו עם ישראל גופו הלך ונחלש, עד כדי כך שבו ההתיישבות נעצרה. לא מוקמים עוד, היום אנחנו נמצאים במצב שלא מוקמים עוד יישובים חדשים, בטח לא ביהודה ושומרון, אבל גם בנגב ובגליל מאוד קשה להקים. אבל לא רק זה, גם אחוזי הגיוס לקרבי הולכים וצונחים באופן עקבי, וככל שעובר הזמן יש עוד ועוד ועוד תנועות פוסט ציוניות שרק אומרות, חברים, היה ציונות, זה יפה, יפה, וזהו, ונגמר. עצם המושג פוסט ציונות, עצם המושג הזה זה כבר מושג נוראי, כי מה הוא בעצם אומר? פוסט זה אחרי. היה ציונות, ועכשיו זהו נגמר. ולא רק זה, אותם אנשים זה לא איזה שוליים עזועים, ויש חברי כנסת כאלו. יש אנשים מרכזיים בחברה הישראלית שבאמת חושבים ככה. שצריך לבטל את מדינת היהודים, וצריך לעשות במקום זה מדינת כל אזרחיה, ובכלל ערבי זה לא אויב, ערבי זה לא, ערבי ישראלי הוא עוד אזרח במדינת ישראל, הוא אין כאן חס וחלילה להגיד שמדינת ישראל זו מדינה יהודית, חס וחלילה להגיד שזו מדינה שההמנון הלאומי חייב להיות ההמנון הלאומי הזה, התקווה, שעברית זו השפה הרשמית. אם אתה אומר כזה דבר, אם אתה מחוקק חוק שנקרא חוק הלאום, חוק שנשמע הזוי שבכלל צריך לחוקק אותו, אם אתה מחוקק כזה חוק, אתה מיד גזען ופשיסט ואלים ואלף ואחד דברים. וזו לא אמירה שולית בעם ישראל היום. זו אמירה מרכזית שנשמעת בציבור הישראלי שוב ושוב. זה להרוג את משיח בן יוסף. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס, והקים עוד לפני שמשיח בן יוסף מת, הקים לנו משיח בן דוד. דוד המלך, יש אנשים שטועים לחשוב שכשהוא היה בקרב מול גוליית, הוא היה כמובן בלי חולצה, עם מלא שרירים, שיער פזור, ועם מכנסיים עם סמל של קשת יהודה, סתם, לא, זה לא. ככה יש אנשים שטועים לחשוב, שטועים לחשוב שזה, שבמלחמה מול גוליית זה מה שהוא היה. אני רוצה להחזב אתכם היום ולספר לכם שדוד המלך, כשהוא נלחם עם גוליית, הוא היה עם חולצה מכופתרת משובצת, מכופתרת לא כמו שצריך, כאילו הכפתורים אחד, אתם מכירים את הקטע שלה למטה, ככה, כזאת, עם מכנסי דגמח, כאילו שהוא ירש מאבא שלו שתי מידות מעליו, סנדלים עם גרביים שהגרביים כאילו יוצאות החוצה, אורות התשובה בצד אחד ורוגטקה בצד השני. ככה דוד המלך ניצח. הוא לא ניצח לא בזכות השרירים ולא בזכות הטקטיקה, לא, לא ככה הוא ניצח. כל מי שקורא את הפרשייה רואה דבר מאוד פשוט. דוד המלך ניצח בזכות דבר אחד פשוט. היה לו דבקות בקדוש ברוך הוא. אתה פלישתי הראל הזה, אתה בא בשם השרירים שלך. אני בא בשם השם צבקות. אותו אלוקים אשר חירפת. וכשרצית לעצבן את הג'ינג'י ההוא, את דוד המלך, היה צריך גוליית רק לעשות את הטעות הזאת. ויקלל את דוד באלוקיו. ברגע שעשית את זה, זהו, איבדת אותו. עכשיו הוא יסיים אותך. וזה בדיוק מקור העוצמה של דוד. מקור העוצמה שלו זה לא בגלל טקטיקות או אסטרטגיות צבאיות כאלו ואחרות, או איזה תואר בממשל ודמוקרטיה שהוא למד לפני כן. לא, זה לא מקור האנרגיה שלו. זה לא מקור העוצמה של דוד. משיח בן דוד יש לו מקור עוצמה אחר. אתם יודעים איפה מקור העוצמה שלו? פה בבית המדרש. הוא מגיע בשם השם צבקות, הוא הולך בשם השם צבקות, והוא פועל בשם השם צבקות. ולאורך כל הדרך, זה מה שמעניין אותו. ואותו דוד שיודע להילחם ולא להחזיר אף אויב בחיים, אותו דוד הזה, הוא בדיוק אותו דוד שיודע לנגן כל הלילה ולהתרגש מהקדוש ברוך הוא, ולכתוב ספר תהילים שעד היום כל האנושות מתפעלת ברגשות העדינים שנמצאים שם בספר תהילים. זה משיח בן דוד. משיח בן דוד זה לא מי שיודע לרוץ לקרב, כי זה גם משיח בן יוסף יודע לעשות. לא תמיד הוא יודע להחזיק מעמד שם, אבל זה גם משיח בן יוסף יודע לעשות. משיח בן דוד זה אותו אחד ששר תהילים ושלומד תורה וששוקד על בית המדרש, ושכשסתם ככה בא לו ללכת לאן שהוא, הרגליים הוליכות אותו לבית המדרש, או לחילופין כשהוא פותח את הפלאפון האצבע באופן טבעי מושכת אותו לאפליקציה של לימוד תורה ולא של כל מיני שטויות. זה משיח בן דוד, זה מה שמעניין אותו, זה מה שמטריד אותו, זה מה ש... זה נכון שהוא גם יודע להיות לוחם, זה נכון שהוא גם יודע לנהל כלכלה, זה גם נכון, אבל הוא לא וממש לא ממוקד בזה. המלפפונים והגזר והגווניות או הצבא או ההתיישבות, כל הדברים האלו חשובים, אבל את משיח בן דוד זה לא העיקר בשבילו. הוא יודע לגדל מלפפונים והוא גם יודע לגדל הגווניות, אבל הוא לא שם. ליבו וראשו ורגשותיו ורצונותיו נמצאים רק בבית המדרש. זה משיח בן דוד. והיום אנחנו נמצאים בתקופה שבה הדיון בכלל איננו לאומיות. הדיון ברמה הציבורית זה בכלל לא השאלה האם ואיך יהיה לנו עוד כסף או פחות כסף, זה לא הדיון. הדיון הוא זה למה אנחנו פה, מה אנחנו עושים כאן למען השם, או אולי חס וחלילה לא למען השם. מה אנחנו עושים פה, למה? ולכן עושים כמו דת ומדינה פתאום עולים על סדר היום. פתאום דברים שעד היום היו נקראו בתוך המושג המאורפל הזה שנקרא סטטוס קבוע הקדוש, עד היום ככה זה היה נתפס, היום כבר לא, אי אפשר לחיות ככה. לא, אי אפשר להשלים עם זה. למה? מסיבה מאוד פשוטה. בגלל שעכשיו משיח בן יוסף כבר מת. הדיון איננו האם מדינת ישראל תמשיך להתקיים כן או לא. ופחות הדיון. אנחנו פחות נלחמים על חיינו. עכשיו הגיע הזמן לשאול אז למה אנחנו חיים. אז בסדר, עשינו מהלך מדהים והגענו מכל קצוות תבל ועלינו לארץ והקמנו מדינה והקמנו צבא ויש לנו משטרה ויש כלכלה נפלא, הכל יפה מאוד, אבל עכשיו אפשר לשאול שאלה אחת פשוטה מאוד, למה? ילדה קטנה אחת שאלה למה, וכל החיילים וכל הגיבורים ואף אחד לא ידע לענות לה למה. ובזמן הזה, בתקופה הזאת, יותר מהכל צריך אנשים שיודעים את התשובה ללמה. צריך אנשים שמעבר לעובדה על היכולות הפיזיות או הניהוליות כאלו ואחרות שיש להם, הם אנשים שיש להם למה אחד ענק, והוא שם השם צבקות. ולצערנו הרב זה הדבר היחיד שקורה כאן במדינת ישראל. הדבר היחיד שמוביל ברמה הערכית זה זה. לצערנו לא בגלל שאנחנו לא שמחים שעבודת השם מתפתחת ולימוד תורה מתפתח, לא בגלל זה, אלא בגלל שאין עוד. בגלל שלצערנו בכל אתגר ערכי אנחנו רואים שוב ושוב ושוב משהו שקשור לתורה. בין אם זה אדם ירא שמיים, בין אם זה אדם לא ירא שמיים, אבל מקבל מעולם של תורה ויראת שמיים. יצא לי איזושהי תקופה לעבוד בשומר החדש. אני מגיע, הייתי שם, הגעתי למשרדים, ואז אני עובר מפגישה עם אדם ירא שמיים לחלוטין, נמצא באחד מהמוקדים שם, אחר כך עברתי לפגישה אחרת, שרגע לפני שאנחנו ישבנו ודיברנו, הם ישבו ולמדו שם תנ"ך, ואז פגישה שלישית שהרעיון, שהדיון היה על כתבי הרב קוק, איך לאור כתבי הרב קוק לוקחים ומעצימים את עבודת האדמה, זה היה הדיון. בפגישה השלישית כבר זה יצא לי מכל החורים, אמרתי להם, חברים, אני יודע להיות דתי והכל, אבל אני מרגיש פה כמו באיזה ישיבה. את אמנם מצביעה מרץ, אתה אמנם אולי לא מצביעה לאותה מפלגה כמו שלי, אבל כולכם קשורים לתורה ויראת שמיים. אמרו לי, נכון. ואז צחקו עליי, אמרו לי, כן, אתה רואה אותו? מה אתה אומר עליו? חילוני, נכון? מניח תפילין כל יום. זה שומר שבת, היא שומרת כשרות. וככה עברו. אמרתי, מה? אמרו לי, נכון, יש את, ככה הם צחקו, יש את השומר ויש את השומר החדש. השומר, ההוא שהיה פה דווקא לא רחוק, התחיל בגליל, אז כן, זה באמת היה ככה. באמת, או שהיית שומר תורה ומצוות, או שהיית בשומר. היום, גם אם אתה שם ובפי העשייה, כן, יש משהו של תורה ויראת שמיים, גם אם אתה לא ירא שמיים באופן, גם אם אתה בהרבה מהדברים אתה לא מסכים. אבל משהו מהרוח הזאת גם מגיע אליך. ולצערנו, כן, גם בבה"ד 1 רואים את זה, ולצערנו זה בעוצמה גדולה. 50% מגדוד גפן זה בוגרי מכינות וישיבות, בוגרי מכינות תורניות וישיבות, זה גם בעיה. זה אמנם נפלא, זה נחמד מאוד, יש הרבה מניינים, לומדים תורה באמצע הלילה, גם ב-4 בבוקר, הייתי שם, ראיתי דף יומי של חבר'ה מגדוד גפן, נכון, יפה מאוד, זה באמת יפה, אבל עדיין, עדיין אנחנו בבעיה. משיח בן דוד, זאת התקופה, עכשיו. ועכשיו אנחנו זקוקים להרבה מאוד אנשים, שהם אנשים שמעבר לעובדה, שהם אנשים עם מידות טובות, ואנשים ערכיים, אבל הם יונקים את העוצמה שלהם מבית המדרש. מקודש, לא מתנצלים על זה, לא מבקשים על זה סליחה, לא מגמגמים את זה, אומרים כן, זה המקור שלי, מקור האנרגיה שלי זה עולם הקודש. משם אני יונק. יכול להיות שאולי אני נופל לפעמים, יכול להיות שאולי אני לא מקיים את הכל כמו שצריך, יכול להיות שיש פערים, אבל זה מקור האנרגיה שלי. מה תחנת הכוח שלי? בית המדרש. זה מה שנותן לי כוחות, זה מה שנותן לי עוצמה. משיח בן דוד לא יגיע מעצמו. יש אנשים שחושבים שהוא יצנח ככה ופתאום יעשה הכל. חברים, זה לא יקרה. כל יום אנחנו מתפללים על זה שיהיה צמח דוד. אתם יודעים מה זה צמח דוד? אתם, אנחנו, זה צמח דוד. שכבת הנהגה שמובילה את עם ישראל, שמגיעה מתוך תפיסה של משיח בן דוד. שמגיעה מתוך הבנה שאותם תהילים, אותם תפילות עליונות, זה מה שנותן לי בסוף את העוצמה גם בשדה הקרב. זה מה שנותן לי את העוצמה להתמודד עם כל האתגרים שאיתם אני מתמודד בחיים הלאומיים. כן, התהילים והלימוד תורה והלימוד משנה והלימוד תנ"ך, זה מה שנותן לי עוצמה. זה מה שנותן לי כוח להמשיך ולהתמודד עם כל המוני האתגרים שאיתם אני צריך להתמודד. רק כשיהיה לנו צמח דוד, יהיה לנו גם את בן דוד. יהיה לנו גם את אותה דמות, אותו משיח, שגם ילך ויגאל אותנו ויקדם ויעשה את כל מה שהוא אמור לעשות. אבל רק אחרי שקודם כל יהיה לנו שכבה של אנשים שיודעת לקבל אותו. שיש לה את הכלים, את צורת המחשבה, את צורת ההבנה של משיח בן דוד. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. ולסיים את השנה מתוך מקום של עוצמה בבית המדרש. לא רק מקום של עוצמה כי היה טיול מדהים והיה נחמד והיה נעים. ברור גם את זה. אבל בסוף להגיע מתוך מקום של עוצמה של בית מדרש. לא אווירת סוף שנה, לא ככה בהתגנבות יחידים, לא, מתוך המון עוצמה. להעביר הילוך אחד קדימה, להתאמץ עוד אחד מאמץ אחד לפני הסוף, זה בדיוק השאיפה, זה בדיוק הרצון, זה בדיוק מה שבונה את הקשר העמוק לבית המדרש. את החוקק בתוכנו, את העוצמה הגדולה של מה התורה מסוגלת לעשות, כמה אנרגיה היא מסוגלת לעשות, להטביע בתוכנו, כמה עדינות, כמה גבורה, כמה יכולות, כמה עוצמה היא נותנת בלב של כולנו. ואנחנו חלק מהתהליך הגדול הזה. העובדה שסיימנו כך וכך משניות, העובדה שסיימנו כך וכך פרקי תנ"ך, זה לא רק נפלא, זה לא רק מעולה, זה לא רק מרגש, זה לא רק משמח. זה חלק, זה סימן, זה ביטוי לשלב אחר בגאולה, למשהו שקורה כאן עכשיו, לאותם מאות אלפי יהודים שנמצאים כאן במדינת ישראל ומשקיעים המון, המון זמן ומרץ בלימוד תורה. והמון, המוני אנשים שנמצאים כחלק מהתהליך הענק הזה של חזרת עם ישראל לעצמו, של היכולת של עם ישראל לחזור להיות מישהו באמת, מישהו באמת חי ונושם תורה, יודע לחיות את זה, יודע לתמוך בזה, יודע לבצע את זה. זה מה שאנחנו עושים פה. זה לא רק העובדה שסיימנו כך וכך מסכתות, זה לא, אלא זה העובדה שנפגשנו עם עוצמה של תורה באופן כללי בשנה הזאת, וגם בכמה ימים האחרונים שלקחנו והעברנו הילוך ועשינו את זה מתוך עוצמה ומתוך רצון ומוטיבציה, והתקדמנו ועשינו, ולא נתנו לימים האחרונים ללכת ולחמוק לנו מתחת לאצבעות. זה חלק מתהליך עמוק מאוד שעם ישראל עובר, חלק מתחיית עם ישראל בארצו, מהשלב הגדול של תחיית משיח בן דוד. אז משיח בן יוסף אמנם הלך ונחלש, אנחנו רוצים להחיות את המשיח מחדש. והמשיח הזה לא נמצא בעננים, והוא לא נמצא מסביבנו על חמור. הוא נמצא בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. ובתהליך הגדול שעברנו פה, שם משיח בן דוד נמצא. וככל שנדע לתת לו ביטוי ולתת לו את המקום הראוי לו, אז ככה גם אנחנו באמת נזכה ונראה את זה. נזכה ונראה איך גאולה הולכת ונוצרת לעינינו. אנחנו מתפללים על זה שבתחזן העינינו בשובך לציון ברחמים. למה אנחנו מתפללים על העיניים? כי הקדוש ברוך הוא שב לציון. השאלה היא אם אנחנו נראה את זה. וכדי שאנחנו נראה את זה, אנחנו קודם כל צריכים לראות את זה בתוכנו, את הדוד הקטן שנמצא בתוכי. אז אנחנו מזמינים את הדודים הקטנים הגדולים, גדולים מאוד, שסיימו משניות, וביחד סיימנו שני סדרים, ואכן מרשים. כן, כן, חוקה. אנחנו נעשה את זה